ערב טוב. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה שצריכים הרבה דברי חיזוק מצד אחד, והוספה ברוחניות מצד אחר, ושמירה גשמית כל שכן משני הצדדים. יש צורך לדעת, חובה עלינו לדעת, שהכל מתנהל בהשגחה פרטית בצורה מופלאה. ידוע הסיפור מהבעל שם טוב, שהוא חידש את הנושא של השגחה פרטית לכל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא בורא, אחד התלמידים לא הצליח להשכיל ולהבין ולהתחבר, או שכלית או רגשית, לא משנה מה, הוא לא הצליח להתחבר למשמעות של ההשגחה פרטית לכל פרט ופרט שיש בבריאה. הבעל שם טוב שלח אותו שילך ליער, וכשילך לעץ הראשון שהוא יעמוד לידו, יראה את העלה שנופל, ויסתכל לאן העלה הזה נופל. הלך התלמיד ליער, הגיע לעץ הראשון, התבונן בעלה הראשון שנפל מהעץ, ואיך שהוא עף ממקום למקום וכולי, וכשהוא נחת, אז הוא הגיע, נפל ליד איזשהו אבן. הלך התלמיד לאבן שם, לראות מה המציאה, לאן זה נפל, ואז הוא רואה תולעת שיוצאת מהאבן בין שני האבנים, ומרוצה לחרסם ולאכול את העלה. אז הוא הבין מה המשמעות של השגחה פרטית, אפילו איך שהעלה נופל, באיזה צורה הוא עף, ולאן ובאיזה מקום בדיוק הוא נופל. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל עלינו לדעת שהכל בהשגחה פרטית. כל מה שקורה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הכל בהשגחה פרטית, ובטוח שיש בזה טוב, רק כשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שנראה בעיני בשר את הטוב שבזה, לא רק באמונה. רק כשבהשגחה פרטית מדובר, אז לפעמים היה אצלנו אחד מהקהילה שכל כך נזהר שלא להידבק, הוא רצה לנסוע לפורים, לחבר שלו בתל אביב, לסעודת פורים, אבל אשתו לא הסכימה לנסוע, היא פחדה להידבק. למחרת הוא קיבל איזשהו הזמנה לתת הרצאה במרכז הארץ. הוא אמר לאשתו, הנה, את רואה, הכל בהשגחה פרטית, עכשיו קיבלתי הזמנה, כל הכסף שאני אקבל מההרצאה הזו, אנחנו ניסע עם רכב מדלת לדלת, לא ניסע בתחבורה ציבורית, אין מצב שתגיעי באיזשהו עמוד וכדומה, ואולי חס וחלילה תדבקי. טוב, היא שמחה. עלו על ההסעה, שלקחו מצפת, הלוך וחזור, ובסופו של דבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה מגיע, אבל למרות כל ההשתדלויות מסביב, והנהג של ההסעה לא ידע שהוא נסע של הנגיף, הוא בעצם במשך שעתיים הלוך ושעתיים חזור, שנסעו ביחד, הוא הדביק לא רק אותו, אלא גם את אשתו. זאת אומרת, הכל בהשגחה פרטית. אנחנו יכולים לעשות סיבובים שלמים, אבל בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא החליט, אז זה מה שיהיה. רק כשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שהדברים האלה יהיו לא רק בעניינים של אמונה שנראית הטוב, אלא גם בעיני בשר. אחד מהדברים המיוחדים של התקופה הזאת, זה בעצם כינוס תורה שמתבצע בצורה כזו, בלי קהל שעומד מול הרב שמדבר, אלא דרך המסך, אבל זה חלק מצד אחד מהניסיון, ומצד שני, דרך זה אפשר להגיע לתוצאה שלא היו מגיעים אליה כאשר הכינוס תורה היה מתקיים בבית כנסת או בישיבה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא של צחצוח שיניים בשבת. אנחנו, כפי שהזכרתי, בתקופה של הקורונה, מדברים הרבה על היגיינה, שמירת ההיגיינה האישית, שזה אחד מהדברים שמונים מצב של הידבקות מהנגיף, אבל עוד קודם הקורונה, אחד מהדברים שאנחנו מקפידים על היגיינה, זה היגיינת הפה. משני סיבות. סיבה אחת, כאשר מדובר על היגיינת הפה, כדי לשמור על בריאות השיניים, שלא נסבול מכאבי שיניים וכולי. וסיבה שנייה, היא היגיינת הפה, פשוט עניין חברתי, שלא יהיה לנו ריח לא נעים מהפה. שאפשר גם לומר שזה מחובר אחד עם השני, כי כאשר יש בעיות בריקבון, בשיניים, ממילא יש יותר ריח לא נעים מהפה. אבל גם ללא הריח הלא נעים של בעיות בשיניים, כל בוקר, כשאנחנו קמים בבוקר, באופן טבעי, יש ריח לא נעים בפה, ובשביל זה אנחנו מצחצחים שיניים. השאלה היא, מה קורה כאשר באים למגיע שבת, אנחנו רוצים שוב פעם לנקוט באותו דרך של לשמור על היגיינה של הפה, האם ואיך ומתי מותר לנו לצחצח שיניים בשבת? שאלה נוספת היא, האם מותר לשטוף מי פה, את הפה במי פה בשבת? האם מותר לעשות את זה לצורך מניעת ריח? האם מותר לעשות את זה לצורך רפואה? אם אנחנו מדברים על, 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 על צחצוח שיניים, איך מותר במברשת, במשחה? האם מותר להשתמש בחוט דנטלי? מה קורה כאשר אדם עבר איזשהו טיפול כירוגי בשיניים, והרופא מכריח אותו להשתמש במי מלח, לשטוף את הפה 3 פעמים ביום למשך שבוע ימים במי מלח, לצורך רפואה של ממש. האם מותר לו לעשות את זה בשבת או לא? אז על כל זה נדבר בדקות הקרובות. שלום זן, אורבך, בשוט, ואני לך שלום, זה כמו כמה מילים כהקדמה קצרה, הוא כותב ככה, יש כמה פנים להיתר, ולעניות דעתי הם הדברים המותרים שנהגו בהם איסור, ורבים מהיראים רואים בו איסור חמור עד מאוד, ואני לא ידעתי איסור וכו'. אז בתחילה הוא הולך יותר בכיוון של טעם של אסור, אבל למעשה, בסופו של דבר, הוא מסיים להתיר את העניין של צחצוח שיניים. כמובן, לפי גדרי ההלכה, כפי שנראה עכשיו בהמשך. אז אני בניתי את זה בסגנון של שאלה ותשובה, כאילו בעיה ופתרון. השאלה הראשונה שיש לנו זה, האם מותר להשתמש במברש שיניים בשבת? אז בספרות השו"ת מצינו, איך אומרים, ממגוון של שו"תים שמדברים, אבל רק נציין שתיים מצד אחד ועוד אחד מהצד השני בשביל הדיון. המנחס יצחק כותב שמברשת, לא להשתמש במברשת בצחצוח שיניים בשבת. לא משנה אם יש במים, או, מבחינתו, זה לא משנה אם יש במים או אין במים, כי הסבירות שיצא דם היא סבירות גבוהה, ולכן מבחינתו, הוא אומר לגמרי שלא יהיה צחצוח שיניים. אבל מבחינת הרעיון של הסחיטה, הוא חושש שיש סחיטה במברשת השיניים. לכן הוא מצריך שתהיה מברשת שיניים יבשה לחלוטין. הרב ווזנר הלך קצת יותר והקל, שלא מדובר על, אסור, גם הוא אומר שאסור להרטיב את המברשת, אסור להטביל אותה במים, אסור לשפוך עליה מים, אלא מה שניתן לעשות זה לשטוף את הפה במים, לגרגר מים בפה, לפלוט את המים ולהשאיר מעט מים בפה, ועם המעט מים הזה לצחצח עם המברשת שיניים. בדרך הזו, לא יהיה את השאלה, איך הוא לא נכנס לשאלה של סחיטה. מאידך, יש לנו מהצד השני, פשוט אור לציון, הוא רוצה לומר שבכלל אין בעיה של סחיטה במברשת, ולא רק זה, אלא הוא רוצה לדמות, זה כמו ספוג שיש לו ידית, בית אחיזה בלשון השולחן ערוך, כאשר אדם מחזיק, מילא, אם הוא מחזיק ספוג ביד, אז ברוב, בטוח שהוא ילחץ טיפה ויצא מים ויהיה לו סחיטה. אבל אם הוא מחזיק את זה עם ידית, אז זה לא יהיה לו סחיטה עם זה. וגם אם יהיה לו סחיטה, הוא לא דבר שהוא יתכוון לזה. ומילא, מברשת שיניים, שמחזיקים אותה כמו ידית ארוכה, אז מבחינתו, ככה הוא פסק, אין בזה שאת השאלה של סחיטה. אבל, כשאנחנו מחפשים את הדעת אדמו"ר הזקן, אז כבר בערפה הקש בספר שבת כהלכה כבר הוכיח שמה, למרות שמשמע כן מלשון השולחן ערוך, שכן לכאורה זה אותו דבר, שניהם דומים אחד לשני, אם ככה נאמר שבמברשת שיניים גם כן יהיה לזה ידית, ואז לא יהיה בזה שאלה של סחיטה, אבל הוא מוכיח שמה שלא, שדעת אדמו"ר זקן זה לא יועיל, לכן כן יש לחשוש בנושא של סחיטה במברשת שיניים. היום, מעבר לזה שישנם סוגים שונים של מברשות, שבכלל, שאלה אם יש בזה סחיטה או לא, אבל בוודאי שמה שאני ראיתי, מברשת שיניים אחת, שעשויה מסיליקון, שהיא מיועדת לצחצוח שיניים בשבת, ושם אין מצב שמצטבר מים בין סיבי הסיליקון שעל המברשת. בעיה הלכתית נוספת, כמובן בשימוש המברשית, היא כפי שהזכרתי קודם, הנושא של דם מהחניכיים. אז קודם כל צריך לדעת, אחד, אדם, כל אחד יודע איך הוא אמר סף ומעט הרגישות של החניכיים שלו. יש אנשים שיודעים שאצלהם רק נוגע מהחניכיים ישר יוצא דם. אנשים כאלה בוודאי שאין להם שום יותר להשתמש במברשת שיניים בשבת, מצד האיסור של הוצאה דם. אבל רוב האנשים שלא סובלים מבעיות בחניכיים, לא יוצא להם דם במהלך צחצוח השיניים, אלא אם כן, הם באמת פצעו את עצמם. אבל בצחצוח שיניים סטנדרטי, לא יצא להם, אין שום דימום. ולכן יהיה להם מותר, כמובן, בלי השאלה של שחיטה, עצם העניין של הוצאה דם, יהיה להם מותר לעשות את זה. שאלה שנייה שיש לנו בנושא הזה, זה האם מותר להשתמש עם משחת שיניים. אז כאן, בשאלה הזו גם כן נחלקו הפוסקים, הרבה כבר נכתב על זה, אחד מהמקומות שזה נכתב בהרחבה, זה בתשובות של הרב עובדיה, יביע עומר, יש שם שלוש תשובות, זה נחלק לשלוש תשובות, זה 14 עמודים, בכתב יד קטן ככה, כפי הכתוב, איך שהספר הזה בנוי, להאריך בכל העניין הזה, הוא רוצה בתחילת דבריו להתיר, בצד שאין בזה איסור של מריח, בגלל שאני לא רוצה בכלל במשחת שיניים שבדבר, כל מה שאני רוצה זה רק בניקיון השיניים, ואני מיד שוטף את המשחה, ולכן אין לי איזה שום רצון ושום תכלית במירוח הזה, ולכן הוא לא חושש בכלל למירוח. אבל גם הוא, אחרי שהוא העריך כל כך הרבה, אז הוא סיים את הדברים ושהוא כתב, שמי שיכול להימנע מזה בשבת ולא יגרום לו צער כלל, טוב לו שיחמיר בדבריו ועליו תבוא ברכת טוב. למעשה, מקובל כבר, התפשט המנהג בכלל ישראל לא להשתמש במשחת שיניים, לצחצוח שיניים בשבת. שאלה שלישית, האם צריכים לייחד מברשת שיניים שתהיה מיוחדת לשבת גופה? אדמו"ר זקן כותב בסימן שכ"ז, בסעיף ג' אין מגרדין בכלי המיוחד לכך כדרך חול, אלא אם כן היו ידיו רגליו מטונפות בתית הוצאה. ואם היה לו מגרדת המיוחדות לשבת, מותר. ומזה נהגו בתולות להיות להם כלי משיער חזיר המיוחד לשבת. זאת אומרת, כאשר אדם בא לגרד בגוף שלו על ידי כלי, אז יכול להיות מצב שזה גירות של צורך רפואה, ויכול להיות שיש בזה, גם אם זה לא גירות של צורך רפואה, יש בזה משום עובדין דוחול שהוא עושה את זה עם כלי. אבל, כמובן שלגרד בבשר בגירות עם היד, מותר, למעט אם הוא מגרד ומוציא עד כן כך שהוא מוציא דם, שזה אסור. אבל בעצם בגירות בכלי, אם הוא רואים שהידיים שלו, או הרגליים שלו, מה שלא יהיה, מלוכלכים בטיט או בצועה, ולכן הוא מגרד את עצמו בכלי, אז ניכר הדבר שהוא לא עושה את זה לא לצורך רפואה ולא מצד עובדין לחול, אלא לצורך ניקיון בלבד. מכאן יש משמעות לעניין של לייחד מברשת מיוחדת לשבת. זאת אומרת, שם מדובר על מברשת שהיו לא מסרקים בשבת, אלא היו מסדרים את השערות שלא יהיה מבולגן, לא מצד לא מסרק, זה היה מברשת משיער רך, שרק היה משקיב את השערות שהם ישכבו כמו בצורה יותר מסודרת. אבל זה היה צריך מברשת מיוחדת לשבת. אז השאלה היא, מה מזה יש פוסקים שמצריכים גם להצריך מברשת שיניים שתהיה מיוחדת לשבת כמו זה, כמו הדין הזה. למרות שבאדמור הזקן, בסימן שנכף זין, שהוא שולח לסימן שין ג' ושם בעצם המוגן אברום ככה מזכיר שצריך את העניין שזה של מברשת מיוחדת לשבת. אז לכאורה משמע שגם אדמור זו כן ככה יאמר, אבל לא כאן המקום, אבל בסימן שין למתחת יש נושא אחר, ששם כשמדיקים הדברים שאדמור זו כן, הוא לא מביא כמו המוגן אברום, ואז יצא לכאורה איזו מין שאלה, למה שם הוא מצריך ופה הוא לא מצריך, אבל לא משנה, ברעיון אין, זה מנהג, זה לא צריכים לעשות את זה, זה לא הלכה, יש כאלה שכותבים שנהגו להשתמש במברשת שיניים שתהיה מיוחדת לשבת. שאלה רביעית, כאשר אני בא עכשיו עם אותו מברשת שמותרת, והצחצחתי את השיניים, האם מותר לי לשטוף את המברשת לאחר השימוש? אז באיגרס מוישה כותב של, שאסור לשטוף את זה, כי זה מה שכמכין משבת לאכול, כי כעת סיימתי לצחצח שיניים, עכשיו כל מה שאני שוטף את המברשת, זה בעצם שטיפה עבור הפעם הבאה שאני צחצח שיניים. אז כאשר מדובר בצחצוח שיניים של ליל שבת, אז אני שוטף עכשיו את המברשת, כדי שתהיה נקייה לצחצוח שיניים של המחר בבוקר, בשבת בבוקר. זה מקרה מאחין משבת לשבת, לכן אין בעיה. אבל אם אני בא לצחצח שיניים בבוקר, ואחרי שאני מסיים את הצחצוח שיניים, אני שוטף את המברשת, כשתהיה נקייה למוצאי שבת, אז בעצם יוצא שאני מאחין לשבת לחול, אז על זה צריכים להיזהר לא לעשות את זה. האם מותר להשתמש בחוט דנטלי בשבת? אז דבר ראשון צריכים לזכור שחוט דנטלי הוא עלול לגרום לדימום יותר ממברשת, כי המברשת היא נוגעת בצד החיצוני של החניכיים, והחוט דנטלי נוגע בצד הפנימי בין השיניים, שם לפעמים יש יותר רגישות, ועלול להיפצע ולגרום לדימום. לכן גם הדם שבעצם בדרך כלל לא יורד לו דם בזמן הצחצוח שיניים שלו, ועל ידי המברשת, יכול כן לרדת לדם כאשר הוא מנקה בחוט דנטלי את השיניים. אז זה דבר ראשון שצריך להיזהר. במידה והאדם יודע שלא יגרם לו דימום, אז מותר להשתמש בחוט דנטלי, כמובן צריך לחתוך אותו מראש לפי שבת. אם הוא לא חתך, מותר להשתמש, אבל כמובן להשאיר את זה מחובר לסליל ולא להשאיר, לא לחתוך אותו. האם מותר, שאלה נוספת, האם מותר לשטוף את הפה במי פה בשבת? אז פה, אדמור הזקן כותב בסימן שכ"ח, סעיף מ"ב. כותב אדמור הזקן, אין לו עושין מין שרף הנקרא מצטקחי, ולא שפין את השיניים בסם. אי מתי? בזמן שמתכוון לרפואה, אבל אם אינו מתכוון, אלא משום ריח הפה, מותר. אז פה יש לנו דבר, איך אומרים, מעניין לדייק בלשון של אדמור הזקן. מצד אחד, אדמור הזקן כותב, מתי בזמן שמתכוון לרפואה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם הוא לא מתכוון, אז מותר. אז למה אדמור הזקן צריך לחזור אחר כך ולהמשיך, אבל אם אינו מתכוון, אלא משום ריח הפה, מותר. אפשר לדייק פה, כאשר אדם שוטף את הפה במי פה, ויש לו שתי מטרות, יכול להיות למצב שהוא, יש לו גם מטרה של רפואה, וגם מטרה של מניעת ריח, של ריח הפה. אז במצב כזה, אפילו שלא מתכוון יהיה אסור לו. רק אם הוא מתכוון רק לשם מניעת הריח בלבד, אז בעצם יהיה מותר לו. אבל ברגע שיש גם משהו של רפואה מצידו, אז יהיה אסור. אז כששוטפים את הפה במי פה, בדרך כלל לכל מוצר של שטיפת מי פה, לכל נוזל שטיפה מי פה, יש רכיב גם של רפואה וגם של מניעת ריח לא נעים מהפה. אבל רוב העולם, אף אחד לא מסתכל מה זה מכיל, כל אחד קונה מי פה, רק בשביל שיהיה לו ריח להעביר את הריח הלא נעים בפה, הוא לא מסתכל האם זה מכיל רכיב של רפואה או לא. ולכן, הולכים על דעת רוב העולם, ובאמת אין בעיה להשתמש במי פה. אבל כאשר אדם משתמש במי פה בצורה אישית, מסוג מסוים, שהוא סובל מבעיה מסוימת בחניכיים, ולשם זה הוא קנה מי פה שיש בהם משהו שמרפא את הבעיה שיש לו. זה מונע את ההמשכיות של הבעיה שיש לו וכו'. אצלו המי פה האלה הם ממש לשם רפואה, ולכן יהיה אסור לו, אסור לו להם, לשטוף את המי פה האלה בשבת. אז עכשיו, מה קורה כאשר אדם עשה טיפול שיניים כירורגי, שמצריך בעצם שטיפת מי מלח שלוש פעמים ביום למשך שבוע, כל אחד לפי המקרה שעליו מדובר. במקרה כזה, היות וכאב שינה במקום, דלק, הסיבה שהוא בעצם, שהרופא אמר לו לשטוף את השיניים במי מלח, היא כדי למנוע זיהום, אחרי שהוא עושה איזושהי פעולה כירורגית. הזיהום בשיניים יש לזה משקל כבד מבחינה הלכתית, שמתירה לעשות דברים שלא עושים בסתם טיפול. זה לא נקרא טיפול שיניים סתם. כדי למנוע מצב שיהיה דלקת, והדלקת היא בפה, וזה קרוב לחלל, לדרכי הנשימה ולראש וכולי, יש לזה משקל כבד יותר במובן הזה, ולכן מותר לו יהיה, אפילו שהוא עושה את זה לצורך רפואה, יהיה מותר לו, בשונה ממי פה וכדומה, שזה סתם להיגיינה, פה ממש לצורך רפואה, אבל זה רפואה כדי למנוע דלקת, זיהום, שאז יהיה לו, איך אומרים, אפילו מוצדק של חילול שבת וכדומה, יהיה מותר לו לחלל, לא לחלל, יהיה מותר לו לשטוף את הפה במי מלח, ולא רק זה שמותר לו לשטוף את הפה במי מלח, אלא גם אם הוא שכח והוא לא הכין את המי מלח לפני שבת, כפי שאכן צריך לעשות, הוא שכח, אז אפשר לראות מדוגמה של ליל הסדר, אם אדם, לא, כאשר זה יוצא בשבת, ואדם לא הכין את המי מלח מלפני שבת, אז יהיה מותר לו להכין את המי מלח לשטיפת הפה, ומה שנקרא, מעט מעט, בדיוק לכל שטיפה מה שהוא צריך, בדיוק, ולא לא בהרחבה, היות ואני כבר מכין, אז אני כבר מכין את זה כמו שהוא היה מכין את זה ביום חול. בעזרת השם, בזכות זה שאנחנו נוסיף בלימוד תורה, אנחנו בעצם לומדים, למדנו עכשיו משהו שהוא בעצם מצד אחד לימוד תורה, ומצד שני הוא עניין של היגיינה אישית, אבל הלימוד התורה בכלל זה היגיינה של העולם כולו, בפרט במצב שבו אנחנו נמצאים, כל אחד שיוסיף משהו בלימוד התורה, ובזכות הלימוד, ולא רק שלהוסיף משהו בלימוד התורה, היות ועכשיו כל הילדים נמצאים בבית, גם הילדים מבתי ספר, וגם הילדים מהישיבות, וגם הבנות מכל המסגרות שיש, כולם נמצאים בבית, וזה זמן מאוד מיוחד להשפיע על הילדים, ולהראות דוגמה, הנה אבא פתח ספר, לא רק חידת הסברם בעם, ולא רק שהוא שיחה של הרב, אבא יושב ולומד, לא משנה מזה, 10 דקות, כל אחד לפי שיעור דילי, להוסיף בלימוד התורה, באופן אישי, להוסיף בלימוד התורה, גם באופן משפחתי, יש לנצל את הזמן הזה, לשבת ללמוד גם עם הילדים, באופן אישי, או אפילו משהו, אם זה בשבת, ניגונים ביחד, מישהו, בשבת שיחה של הרבה, לא דבר נקרא, אלא אין לנו את ההזדמנויות האלה, אמנם זה בא בצורה שלילית, ואנחנו צריכים לנצל כל דבר בצורה חיובית, שזה יהיה להפיק את התועלת מתוך החושך שיש לנו עכשיו. אז הוספה בלימוד התורה, הוספה בחסידיות במשפחה, ובעזרת השם, בוודאי, קודם כל שזה גורם לחתוח לרבה, ואנחנו נזכה תכף עם יד ללכת לבית המקדש השלישי, במהרה בימינו אמן.